הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום שוב עם הפרופסור חגי רם מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון. שלום חגי.
שלום, שלום.
אני חושב שכשנפרדנו בפעם הקודמת על ספרות איראנית, אמרת פעם הבאה נדבר על שינויי תודעה, על חומרים משני תודעה. הגענו.
הנה, אתה רואה?
אז כדי להיכנס אל הפינה המוזרה הזו של במזרח התיכון, שמת על השולחן ספר יחיד ומיוחד משתי בחינות, הסופר עלום, ואני אגיד
הוא
כך...
הוא קצת פחות עלום היום, אבל כן.
אתם, זה... החוקרים, נשענים המון על הספר הזה, והקוראים פחות.
זה נכון.
והספר הוא, הסופר הוא, הספר הוא נקמת האבות של יצחק שמי. כמה מילים.
תראה, אני ביקשתי שתקרא אותו, כי חציו השני של הנובלה עוסקת בהידרדרות הגיבור בחשיש במקום גלותו בקהיר.
והשיחה שלנו היא באמת על חשיש, סמים וכולי.
במזרח כן. התיכון.
נכון.
נכון. לספר יש משמעות הרבה יותר
רחבה. בוא נתחיל עם הספר, ואחרי שנצא ידי חובתנו, נגיע בעצם לשם, כי הספר הוא מעניין מצד עצמו.
נכון מאוד. זה ספר שיצחק שמי, שהוא דמות מאוד מאוד מעניינת, כתב, פרסם בשנת, אם אני טועה, ב-1927, ובו הוא מתאר סכסוך בין שתי קבוצות, קבוצה משכם וקבוצה בחברון, סכסוך ש...
שתי קבוצות פלסטיניות.
פלסטיניות, ברור. זה ספר שמתמקד באוכלוסייה הערבית בפלסטין, בתקופה האוסמנית המאוחרת, וזהו סכסוך שבא לידי ביטוי בעיקר בזמן פסטיבל נבי מוסא, שבו הגיבור הטרגי אבו אל-שווארב, שהוא מה שנקרא בעל השפם,
הוא נבולסי
הוא חברוני, הוא חברוני, ויריבו השכמי מתגרה בו, ובטעות או לא בטעות אבו אל-שווארב רוצח אותו, הוא מחשש לנקמת דם, הוא בורח ומוצא גלות בקהיר.
רגע, לאט לאט.
אוקיי.
יצחק שמי, מי שמדבר מעט את שפת המקום, יודע ששם וערוס השם זו דמשק, זו דמשקאי.
סוריה, שמי שם זה סוריה גדולה.
וערוס השם זו דמשק.
נכון.
אבא הוא סוחר בדים שמגיע מדמשק לחברון.
אביו.
אביו, אבא של יצחק שמי. הוא גדל... בבית הוא מדבר ערבית ולדינו.
הוא, כן, אתה צריך לדעת זה היטב.
הוא רב לשוני.
הוא רב לשוני, ערבית, הוא...
ערבית ולדינו בבית.
נכון, נטוע היטב.
עברית בישיבה.
נכון.
וגרמנית בבית הספר התיכון היותר מאוחר.
נכון, ויותר מזה הוא גם יוצא מגבולות פלסטין למקומות אחרים באירופה, כמו בולגריה ומקומות אחרים. שם הוא משתלט על שפות אירופאיות אחרות, וחוזר בסופו של דבר לפלסטין.
והוא כותב הרבה מאוד על, על הערבי המקומי.
נכון.
יותר מאשר הוא כותב על היהודי המזרחי, הוא כותב על הערבי והערביות הפלסטינים. ולכן כשאמרנו בהתחלה שהכתיבה שלו מאוד מעטה אגב, הוא לא מבועה.
נכון.
טפטוף.
טפטוף, אבל אל תשכח שגם הוא היה עיתונאי, וכתב
מאמרים,
דבר.
כן. נכון. אבל כשהוא כותב, אז הוא כותב מנקודת מבט של, אני לא יודע אם מזדהות במובן האידאי, אבל תרבותית הוא כותב מתוך הפלסטינאיות.
נכון, כלומר, שמי בסופו של דבר converted, או בוא נאמר,
הוא מר
לציונות, אבל זה לא השכיח ממנו את הסביבה התרבותית והחברתית שבה הוא גדל.
אנטון שמאס כתב שהספר הזה, נקמת האבות, היה ונשאר הספר היחיד בכל הספרות העברית, שבו הדמויות הנופים ונקודת המבט של המספר, כולם פלסטינים.
אני לא יודע אם אני מקבל את זה, כי לאיש היו הרבה הזדהויות, כלומר, הזהות שלו לא הייתה זהות אחת מונוליטית, והוא שילב בתוכו גם את זהות פלסטינית מקומית, גם את הציונות כפי שאני אמרתי.
יותר מאוחר קצת, נכון?
סליחה?
הציונות הגיעה יותר מאוחר קצת, עם החבורה שלו, עם יהודה בורלה, והסופרים הספרדים הציונים.
נכון, אבל הוא בפירוש ראה בציונות כדרך לקדמה, כדרך לגאולה חילונית, לא פחות מדתית. נקודת המבט שלו על הפלסטינים הייתה ביקורתית מאוד, אבל כן, כשהוא כותב על הפלסטינים, ואם אתה קראת את הנובלה, אז אתה רואה שזאת עברית ערבית. זאת אומרת,
לגמרי. כולל הדימויים, כולל הכל, עם הבנה כנראה מאוד מוחלטת מבפנים.
נכון.
והפסטיבל, החגיגת נבי מוסה, היא עלייה לרגל עונתית או תקופתית.
נכון.
שיש בה גם הרבה מן התרבות המקומית, וגם איזו התפארות, וכאשר שני הנציגים של המשלחת החברונית, mm-hmm. והמשלחת השכמאית, נבולסית, mm-hmm. מי יגיע ראשון בכיבוש הדגל, לתקוע mm-hmm. את הדגל, זה נגמר במוות טרגי.
נכון.
כשבעומק זה משקף, זאת לא השיחה שלנו עכשיו, היסטוריה אולי אפילו מימי טרום המקרא, של ברית הדרום, חברון, הרי יהודה, מול ברית הצפון, שומרון, שכם וכולי.
בהחלט.
שאנחנו רואים אותה במקרא, ועד היום mm-hmm. שכם וחברון הם אינן אותן קהילות mm-hmm. ואינם אותם ערים. Mm-hmm. והוא באמת גולה, עזוב עכשיו את החלומות שלו, והסיפור כסיפור הוא יפה, מלא פנטזיה ומלא נואנסים מקומיים, כולל עיר האבות, נקמת mm-hmm. האבות mm-hmm. בחברון, והוא מגיע לקהיר, ומה קורה שם, מה הוא פוגש שם?
שם הוא בעצם, שם מתחיל תהליך ארוך של התרסקותו, התפרקותו, המנטלית והפיזית, ובעיקר הכלי או האמצעי שמגלם את ההתפרקות הזאת, הכלי הזה הוא, האמצעי הוא החשיש, שלו הוא מתמכר, ולאט לאט מביא אותו לקראת סופו הטרגי.
כלומר, קהיר היא המטרופולין חד, או מטרופולין גדול, נגיד איסטנבולי כזו, גם השער העליון, יכול להיות שיש עוד ערים נוספות במזרח, ודאי בגדד מן mm-hmm. הסוג הזה, אבל קהיר היא משקל גדול בדרום הארץ, mm-hmm. והוא מגיע אל שולי, מאורות הסמים שם, הם מה?
מאורות הסמים,
הם לא מקום הקפה גבוה.
לא, לא, ממש לא. חשיש הוא הסם של המעמדות הנמוכים. דרך אגב, בכל מקום, לא רק במזרח התיכון. קנאביס הוא הסם של המעמדות הנמוכים.
היה, נגיע עוד להסבה שקרתה לקנאביס.
אני מדבר על העבר, אני מדבר על העבר. והמוניטין שלו במזרח התיכון בפרט, ובעולם בכלל, הוא מוניטין של חומר מלוכלך.
הקנאביס הוא הצמח שאנחנו מכירים אותו, עם העלים היפים, והחשיש הוא מוצר המופק ממנו.
נכון, נכון.
הוא תוצר של הקנאביס, הוא לא הדבר עצמו.
לא, לא, לא.
אוקיי, וכאשר ההבדל המרכזי, נגיד, לצרכני הקנאביס הרפואי בין ימינו, זה שהחשיש הרבה יותר עשיר ב-THC.
לא בהכרח, לא בהכרח.
זה לפחות המוניטין שלו, אולי לא. Mm-hmm.
ה-THC כמובן זה החומר הפעיל
בקנאביס. הפעיל יותר, הפעיל, הגורם יותר לחוויות פסיכודליות. נכון.
לא פסיכודליות, בואו
כמעט.
בואו נאמר חוויות פסיכואקטיביות.
פסיכואקטיביות, נכון, יותר טוב, פסיכודלי זה כבר, זה ה-60s שלנו עם ה-LSD, נעזוב את זה לרגע. הוא נמצא במקומות הנמוכים, כי מה, כי כל כך קשה לי ואני רוצה להימלט מהמציאות?
לא, זה פשוט חומר שקל מאוד לגדל, להפיק אותו, בניגוד לאלכוהול, שבכל העולם בעצם היה המשקה של המעמדות הגבוהים יותר. כנ"ל בהיסטוריה של המזרח התיכון ושל האסלאם, כמו גם בסיביליזציות ותרבויות אחרות. את הקנאביס מאוד קל, זה בעצם צמח פרא, הוא למעשה יכול לגדול כמעט בכל מקום, קל להפיק אותו, קל לשנע אותו, ולכן הוא, לפחות אם אנחנו מדברים על המזרח התיכון, הוא היה הסם המועדף על המעמדות הנמוכים, ובעצם מה שאחד הבחנות בין מעמדות גבוהים לבין מעמדות נמוכים, הוא שהמעמדות הגבוהים קידמו והשתתפו בשתיית יין, ואילו המעמדות הנמוכים בעצם קידמו והפכו להיות חסידים של הקנאביס.
האם בעומק, או בעומק ההיסטורי, היין, נגיד האלכוהוליזם, שנזכו לא פחות מאשר התמכרות הפך להיות יותר לגיטימי כי המעמדות הגבוהים צרכו אותו, והסמים זה לארסים שם, על הסטלנים שם למטה?
זה קצת יותר מורכב, okay. זה קצת יותר מורכב.
תרכיב את זה אז.
אני אנסה להרכיב את זה. קודם כל האלכוהול הוא לא משקה או חומר פסיכואקטיבי, שמאפיין, בין אם בצדק או לא בצדק, חברות אוריינטליות. היין או האלכוהול הוא משקה שלמעשה כל הסיביליזציות העתיקות או המודרניות השתמשו בו. דרך אגב, הוא גם נתפס יותר כשאתה מתבונן קצת יותר מקרוב, היין או האלכוהול נתפס כמאפיין של התרבות המערבית.
הוא סקרמנט.
נכון.
חלק מהריטואל הדתי,
נכון.
לפחות ביהדות ובנצרות.
נכון, וחלק מנאמר ההוגים הגדולים של הנאורות ושל המודרניות, תמיד זיהו את האלכוהול עם החברה המובילית, היוזמת והעסקית.
למה?
משום שזהו משקה ש באמת אפיין את המעמדות הגבוהים, ובית הוא היה היה עצם מעצמותיה של, של, של החברה שאחר כך זוהתה כחברה מערבית. האלכוהול, הבירה, כן, היין.
מה שאין,
למשל,
כן.
למשל, אתה יודע, בעבר, למשל, חברות שתו אלכוהול, משום שהיה חסר להם מים
נקיים.
נקיים,
בדיוק. כן, הבירה, לצורך העניין, היא שתייה שהתהליך ההצסה של המחולה
נכון.
הוא יותר היגייני.
נכון, בדיוק. ולכן בירה, למשל, או אלכוהול, גם ילדים היו צרכנים שלו כדי להימנע מזיהום או משתיית מים לא נקיים.
אז איך החברה המוסלמית שהטילה איסור מהמאה השביעית ואילך על השתייה,
אז פה,
מה היא עושה?
אז תראה, פה זו בעצם, זה טיעון שאני יוצא נגדו די בחומרה, כי בעצם מה אתה אומר? שאם יש איסור דתי, אז מוסלמים בעצם אמורים לציית לו. בעצם זו תפיסה שאומרת שהדת היא דבר כל כך חזק וכל כך קובע וכל כך הכרחי בחברות מוסלמיות, שבני אדם לא יכולים אלא לציית לצווי הדת.
ואומר פרופסור רם.
פרופסור רם אומר שכמו שלמשל חוקי הכשרות, ישנם יהודים לא מעטים שאינם מצייתים לחוקים.
אני לא יכול להאמין. אני לא מאמין למשמע אוזניים.
לא, באמת, בוא תפתח את המקרר שלי פה ואני אראה לך. אז כך גם מוסלמים.
רק בסוגריים לפני הרבה שנים ראיינו אותי בערב יום כיפור על מנהג הכפרות. אמרתי, תראו, אני לא לגמרי מבין בזה, כי אני צמחוני, אז שאלו אותי, אז מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה כפרות על טופו. וואי, מה שאני קיבלתי על הראש בעיתונות הדתית.
אוקיי, אני יכול לתאר לעצמי. אבל מה שאני רוצה לומר הוא, שיש פה איזושהי תפיסה,
תן לי לנסות.
אוריינטליסטי.
לאדוארד סעיד שבך נגיע,
שוב, אתה גם פעם קודמת, זה לא רק אדוארד סעיד.
בסדר, לאנטי-אוריינטליזם המערבי, בסדר?
אוקיי.
אתה אומר, הרבה פעמים כשיש איסור דתי, הוא משקף בעצם היתר חברתי. החברה פועלת, כשאתה אומר, הרבה פעמים לא תרצח, סימן שהיו הרבה רוצחים.
אוקיי.
אוקיי, אתה אומר, לא תנף, כנראה היו הרבה מאוד מנעפים.
נכון.
אתה לא אומר, מצד שני, לא יודע מה.
כן, כלומר, בחברות מסלמיות, כמו בחברות אחרות ברחבי העולם, יש איזושהי אוטונומיה לפרט, כן?
אני אתן לך דוגמה לזה, שהיא קרובה מאוד לשם ידידינו. ליד חברון יש את היישוב דורה, שהוא אדוריים. בדורה יש את הקבר של נבי נוח, של הנביא נוח. שהוא נוח, הוא מערערת, מה הוא עושה פה? יש הסבר נורא נורא מעניין, שאומר, מכיוון שערי חברון עשירים בגפנים, בגפנים מסתם יש גם יין ואלכוהול, ונוח הרי, ברגע שהוא יוצא מן הטבע, הוא נוטע גפן ומתחיל את תעשיית השיחר, אז זה משקף מסורת עתיקה, שהאזור הזה היה אזור של ייצור יין ואלכוהול, דווקא באזור שהיום הוא כמעט הכי דתי בפלסטין. אז זה... תומך את
עמדתך. תראה, יש ממשל במאמר באיזשהו כתב עת שאני עורך אותו ששמו ג'מאה, כן, מאמר של חגית נול, היא מראה בצורה שבאמת קשה מאוד להתווכח איתה, שייצור היין, לפחות בארץ ישראל תחת השלטון המוסלמי, ייצור היין המשיך ופרח, גם אחרי המאה השביעית והמאה השמינית, כאשר הוטל איסור מוחלט על ייצור ושתייה של יין.
כמו הייצור בשל ביזנטיון או בשל המערב?
גם וגם, וגם לצרוכת מקומית. כן.
אז היינו בזה שיין הוא תרבות יותר גבוהה, חשיש הוא האסקפיזם היותר נמוך.
נכון, אז יין למשל, כשאנחנו מדברים על האימפריות המוסלמיות הגדולות, כן, האימפריה האבסית, כן, ואחריה האימפריה האוסמנית.
כן, הטורקית.
בחצר החליפים או בחצר הסולטנים, תפסו ראש מיין ומאופיום. גם אופיום, אהבו מאוד את האופיום.
איך קורה שהלבנט שלנו, הלבנט הוא ביטוי הרבה יותר עכשווי יחסית לאימפריות, לחליפויות שהזכרת, הופך לזירת חשיש כל כך פוריה ומשגשגת?
יש אבל גם אזורים אחרים.
אני שואל אבל עלינו, כי התחלנו עם הגיבור של שם, אבי השפם, שיורד מצרימה, ופוגש שם את החוויה הזו.
אז זה מתחיל בעצם, הייתי אומר, בצורה, תראה, תמיד, לא תמיד, לא הרבו להשתמש בקנאביס או בחשיש במזרח התיכון, עד המאה ה-11 וה-12. אם היה שימוש, השימוש היה למטרות, הייתי אומר, מה שהיום אנחנו אומרים, מה שהיום אנחנו מכנים, מטרות רפואיות.
וגם דתיות של...
כן, בוודאי, ברור, סופים. סופים, בוודאי, הם השתמשו, כמו שהם השתמשו בקפה, כמו שהם השתמשו ביין, כמו שהם השתמשו באופיום, הם גם השתמשו.
שאתה קורא חלק מהחוויות האקסטטיות של חברי הנביאים במקרא, במקומות אחרים, זה ממש נראה תופעות של השפעה תודעתית.
או כמו בחברות שמניות קדם מודרניות.
אז יש לנו חשיש קדמוני, או תוצרי קנאביס שמשמשים אותנו לנושאים דתיים ולנושאים מאגיים או רפואיים, ומה קורה במאה ה-11?
מאה ה-12, מסיבות שאני לא יודע אם אין לנו זמן להיכנס אליהם, חשיש או הקנאביס מתחיל להיות בשימוש בצורה הרבה יותר, נקרא לה המונית, והופך בעצם לסם המרכזי, בנוסף לאופיום, של חברות ערביות, בעיקר במצרים.
למה? מה? אני לא יכול, כלומר, אני מבין מה שאתה אומר, בוא לא ניכנס okay, להיסטוריה אז אני, של, של המאות הללו,
אז אני, אבל אז אני אגיד לך, אז
רמז.
רמז הוא משום ש, שופי שאמרתי לפני כן, זהו חומר שמאוד קל לגדל, להפיק ולצרוך אותו.
לא, אבל למה השוק פתאום מתעורר?
אוקיי, טוב, פה זה קשור לפלישה הסלג'וקית, ואחר okay. כך לפלישה המונגולית,
כמו
שהן כל... חברות, מה שבספרות המחקר נקראות, cannabis-oriented cultures, תרבויות מוכוונות קנאביס, והם מחדירים את החומר הזה בצורה הרבה יותר אגרסיבית מאשר קודם לכן.
כלומר, כמו עוד כמה פעמים שנגיע להם במעלה השיחה, השינויים הגיאופוליטיים משנים גם בעצם את, את ההוויה ואת השוק.
לגמרי.
אוקיי.
לגמרי.
באותם ימי ביניים המתוארים, אנחנו מייחסים גם אחורה את, את החשישיים.
נכון.
נכון או לא נכון, אני לא יודע.
לא
אבל,
נכון.
אבל זה מיתוס נפלא.
תראה, זה מה
ש... תספר לנו
אוקיי,
אותו רגע.
תראה, מה שיפה בחקר סמים, אוקיי, יש כמה דברים. זאת אומרת, אני הרי כידוע לך הייתי היסטוריון של איראן, ואני הידרדרתי לסמים בתקופה הרבה יותר מאוחרת.
התעלית.
אוקיי, תודה. כן. ואחת הסיבות שאני נמשכתי לנושא הזה, אחת הסיבות, יש המון, אם תרצה אולי נדבר על זה אחר כך, היא שקודם כל סמים מאפשרים לנו, זה בעצם איזשהו נושא עלום, לא ידוע, שבעצם יכול להבהיר לנו היסטוריות או טרנספורמציות היסטוריות. למשל, אנחנו יודעים היום כתוצאה ממחקר שערך נורמן, או אני שכחתי את שמו, אוי ואבוי, נורמן, אני חייב, אני לא יכול שלא, נורמן אולר, שכתב את הספר המפורסם בליצט, כן, על סמים בגרמניה ברח השלישי, הוא מראה לנו שההבנה שלנו את המלחמה מהצד הגרמני מצד אחד, ומצד השני, את ההחלטות הגורליות של אדולף היטלר,
לא תיתכן,
לא ניתן להבין אותם, את שני אלה, ללא הבנה או ללא ידיעה על, על, על המרכזיות של צריכת סמים שונים, מטאמפטמינים וסמים אחרים, ברייך השלישי. אוקיי, זה דבר אחד. דבר נוסף, ופה אני מגיע למה שאמרת, זה כיצד מיתוסים,
כן,
כיצד מיתוסים, אגדות, הופכות להיות מציאות, ולא משנה עד כמה שתנסה לפרק ולהזים את המיתוס הזה, הוא יישאר. אחד מהמיתוסים האלה הוא באמת מה שאתה כינית החשישין.
בואו נלך למרקו פולו.
מרקו פולו הוא אחרי, זאת אומרת, הוא מספר אחרי. אבל מה שהמיתוס הזה מספר על קאט שיעית.
הניזרים.
ניזרית, שזה כן. בעצם מהענף האיסמאילי של השיעה, במאה העשירית ובמאה ה-11, קאט אמיתית, קאט היסטורית, שההתנגדות שלה לשליטים שנתפסו על ידם ככופרים, הייתה מה שהיום אנחנו היינו מכנים suicide bomber, כלומר, הם בעצם...
המוכנים למסור את נפשם, הפדיון.
הפדיון, הם הפדיון המקורי.
המקורי, זאת המילה המקורית.
בדיוק, והם, ההתמחות שלהם הייתה התנקשות בשליטים מקומיים ובצלבנים.
סונים, סלג'וקים וצלבנים.
בדיוק.
כל מי שאיננו בשיעה, בשיעה השיעית.
נכון. עכשיו, מסיבות שאני לא יודעת אם יהיה לנו זמן להיכנס אליהם. הם התווסף הסיפור שכדי לבצע את זממם, כדי לבצע את משימותיהם האחרונות, כלומר משימות ההתאבדות שלהם, הם צרכו קנאביס. עכשיו, זה איננו נכון, אני יכול, אם אתה רוצה אני אסביר לך מדוע נדבק להם השם הזה, אבל דרך אגב, המילה חשישין, הם נקראו חשישין, ומכאן כמובן נגזרת המילה אסאסין.
אסאסין, הרוצח.
רוצח בשפות מערביות.
כמו שסלרי נגזר מסולט, שהשכר של החייל הרומאי בא ממלח.
נכון.
זאת אומרת...
המילה אסאסין באה בפירוש במילה חשיש.
זה בצרפתית, זה מתחיל מהצרפתית לטינית, והולך אחרי כן בשפות האנגלוסקסיות.
נכון, נכון מאוד. עכשיו, מה שאנחנו יודעים היום הוא ש... תראה, אם יש לך ניסיון בצריכת קנאביס, אתה יודע שהדבר האחרון שקנאביס יכול לעשות, זה להוליך אותך לאיזשהו שגאון ולרצוח מישהו, כן? הדבר אולי המרכזי שקנאביס יכול לעשות
לך... להרגיע אותך דווקא.
להרגיע אותך כן. ולצחוק צחוק מטופש, אוקיי? אבל מה שאנחנו יודעים היום, שהמילה חשישין שהודבקה לקט הזאת, זה הייתה מילה או מושג שהאויבים הסונים שלהם הדביקו להם, כדי
הרעל.
לתאר אותם ככופרים, כמלוכלכים, ככאלה שאינם מצויים תחת כנפי האסלאם. ודרך אגב, אז המילה חששין יותר מתארת עבורנו לא את הפרקטיקות של הקט הזו, אלא את העמדות הסוניות הדומיננטיות, לגבי צרכני חשיש.
שוב, סוגריים פחות חשובים, שאתה אומר, הם לא מקבלים את עיקרי האסלאם, האיסור על אלכוהול באסלאם, בין השאר תיאולוגית, אומר, אל תאבד שליטה.
לא, אבל זה לא רק, הם קנו חשישים, כי שוב, כפי שאמרתי לך קודם, חשיש נדבק לו מוניטין של חומר מלוכלך, חומר סטני, חומר של ריפרף, של אספסוף.
כן, השיקוי המשקר, אבל... בכף, אבל אתה משמיץ את אויבך שהוא מכור לאלכוהול או מכור לסמים, למור הוא לא בשליטה במובן כפי שהמוסלמי צריך לשלוט על חייו. כלומר, האיסור התיאולוגי כאן הוא נורמטיבי, יש... והם לא בנורמה.
נכון, אבל יש פה גם עניין מעמדי. זה כל, זה מה שאני מסוים לומר. יש פה גם עניין מעמדי, של מעמדות נמוכים, מעמדות כפי שאינם פועלים לפי ההיגיון, שהם מלוכלכים, שהם עניים, שהם עצלנים, שהם לא רציונליים.
שהם קאט של הזקן מנהר.
מנהר, בדיוק. בדיוק. אז יש פה את העניין המעמדי, שהוא לא פחות בחשיבותו מההיבט התיאולוגי הצרוף.
אנחנו נגיע אחרי כן לשינוי במיצוב, של הקנאביס מהמעמד הנמוך למשהו אחר לגמרי די היום, אבל אנחנו כבר באמצע, אנחנו בימי הביניים, שהם הימים הגבוהים של האסלאם והנמוכים של תרבות המערב, ואנחנו ממשיכים הלאה עם ההיסטוריה, ואני עדיין מתעניין בקהיר. זאת אומרת, בקהיר הזאת קורים כל כך הרבה דברים שקורים לסם, כלומר, מה תהיה התחנה הבאה, לאן תיקח אותנו, לפני נפוליון או נגיע לנפוליון?
מה שאני הייתי אומר הוא זה, אם אנחנו, בוא נאמר בשני דברים, קודם כל נגיד את העמדה של שליטים, אוקיי? אז אם אנחנו מדברים על ימי הביניים, ואחר כך על ראשית העת החדשה המוקדמת, ואנחנו עוד נגיע אחר כך למאות ה-18 וה-19, אז אנחנו באמת, אנחנו עדים לשושלות, לשליטים, שמנסים מפעם לפעם, להטיל איסורים על החשיש. מצד אחד הם הוכפים את האיסורים האלה בצורה מאוד לא, איך אני אומר, קפדנית. ומצד שני הם בסופו של דבר גם נכנעים לביקוש, הם מבינים שאין להם שום סיכוי לדכא את המנהג הזה בגלל השורשים העמוקים ובגלל החסידים הגדולים.
לא, זה לא מלחמת האופיום בסין, לא. של המעצמות יש אינטרס למסטל את סין.
לא, לא
זה פשוט לא. היה כאן לפניהם.
נכון, בדיוק, בדיוק. אז אנחנו באמת, יש מה שנקרא half-hearted efforts, כן, מאמצים חצי...
לא באמת.
לא באמת, לא. כן, לעקור כן. את זה מן השורש, והם לא מצליחים. לא מצליחים.
איפה הגידול?
הגידול הוא גידול מקומי, אנחנו, אל תשכח, הגידול הוא גידול מקומי. אחר כך, כדי, אחר כך, כשאנחנו מגיעים למאות ה-18 וה-19, כדי, בעצם, כדי לספק את הביקוש הגדול, אז בעצם חשיש מיובא או מוברח מיוון, מקפריסין, מהודו, כדי בעצם להדביק את הביקוש ההולך וגדל.
ומי הסוחרים?
מתי?
תן לי תקופות עד האחרונות.
אוקיי, אז הסוחרים הגדולים, כשאנחנו מתקרבים יותר לעת החדשה המוקדמת ולעת החדשה, הם יוונים, בעיקר יוונים, כלומר, הם המבריחים, כלומר, החשיש...
שהם הוא, בעצם על הים?
הם על הים, ואת תשכח שהם גם נהנים ממשטר קפיטולציות.
נסביר. כל האזור הזה הוא אזור שכל אזרח של מדינה, האוסטרי של האוסטרים, הגרמני של הגרמנים, היווני נכון. של היוונים, מוגן מפני השלטון המקומי, כי הוא כפוף לשלטון ארץ האם.
נכון.
אז
נכון.
אם אני יווני שמבריח סמים, אבל שלטון המקומי לא רוצה, הוא לא יכול לעשות לי כלום,
הוא לא יכול, משום שאתה תעמוד...
כי חסינות...
אתה תעמוד במשפט כן. בקונסוליה שלך, כן. והקונסוליה שלך תדאג להטיל עליך עונשים שהם...
אם בכלל, טובים. שהם נכון. סבירים.
נכון.
אז אני יווני שמוגן על ידי המעמד הקונסולרי היווני או הדיפלומטי, ואני משתמש בדרכי הים, ו...
עכשיו, יש אולי איזה אנקדוטה או הערת אגב, שאנחנו אמנם קופצים קדימה, כשאנחנו מדברים למשל על התקופה שבין שתי מלחמות עולם, כאשר במצרים היה גל גואש של שימוש והתמכרות לסמים לבנים, כלומר הרואין וקוקאין, הסוחרים, או יותר נכון, הסוחרים הגדולים בעצם היו יהודים.
כולל ארגוני שהגיעו, המחתרת מפה.
טוב, זה אחר כך. Okay. שהגיעו, שהיו חלק מהעולם התחתון הוויני. אנחנו רואים, למשל, בחבר הלאומים, אנחנו רואים שמות, יש מה שנקרא, איך קוראים לזה, ספרים שחורים, או איך נקרא, סליחה שאני...
ספרי הקהילות?
לא, לא ספרי קהילות, זאת אומרת, חבר הלאומים מארגן רשימות של סוחרי הסמים הגדולים, וחלק נכבד מהם הם יהודים מזרח אירופאים, שמגיעים לקהיר וסוחרים בקוקאין ובהירואין.
וואו.
כן.
אבל זה אולי... אני יודע על סחר, אני יודע על סחר בנשים... אני נכון, יודע על רשתות הזנות, גם באירופה וגם בדיוק. עד אמריקה הלטינית, על סמים, זה פעם ראשונה שאני שומע.
כן, לגמרי.
מעניין.
נכון.
ויש סנקציות שמוטלות עליהם, או הם פשוט ציינו אותם לגנאי?
לא, כלומר, כשמגיע, כאשר חבר הלאומים מתחיל לתאם עמדות, ומתחיל בעצם בפעולות כדי למנוע את הסחר ואת השימוש בסמים, הם הופכים להיות פושעים, הם חלק מהעולם התחתון, הם חלק מהשוק השחור שצריך למנוע, חד וחלק. דרך אגב, זה לא שונה מהעולם התחתון היהודי, בין אם בארצות הברית, שפחות או יותר מתחיל להתקרב
יש איזה התקופה. תיאור, אני לא רוצה להגיד תזה, אבל תיאור שבמאה ה-20, נגיד סוף המאה ה-19, המאה ה-20, העם היהודי הקים שלושה כוחות. את הכוח העצמאי פה, הכוח הישראלי, את הכוח האוטונומי של יהדות אמריקה, ואת המאפיה האמריקאית. זאת אומרת, אי אפשר לזלזל בחלקם של היהודים בהקמת המאפיה, ומאיר לנסקי, שקפץ לביקור אצלנו, ואבי מורי גירש אותו מהארץ, הוא חלק מתופעה הרבה יותר רחבה, וזה שלושה כוחות, שלכולם אגב יש כמעט את אותן מוטיבציות, זה מעניין.
אבל בוא נחזור רגע לחשיש, בסדר?
רגע, מי ידבר איתי בהזדמנות באמת על המאפיה היהודית? אם כבר נעשה פרק.
אני יכול... אני יכול
אז יש לנו...
אני חושב שאני יכול.
זה מעניין.
כן. אוקיי. לא, לא יודע אם אני אישית, אבל,
אבל
אני,
בוא
אני
נחליט
יכול.
שנעשה פרק, נראה עם מי.
בסדר גמור.
אוקיי, בוא נחזור אלינו
אוקיי,
לחשיש שלנו.
בוא נחזור לחשיש. לא רק לחשיש. במאה ה-9, תראה, דיברת על מצרים. מצרים היא כמובן חלק מהאימפריה העותמנית. היא מחוז באימפריה העותמנית. אז במאה ה-19, כתוצאה מ... בעיקר מטיעונים אירופיים לקיפאון ופיגור עותומנים.
האדם כן. החולה של אירופה,
בדיוק.
פתיחת המזרח התיכון, מוחמד עלי.
נכון. האימפריה כן. העותומנית והשליטים מבית שושלת מוחמד עלי במצרים, מטילים שוב איסורים על סחר ושימוש בחשיש. לא הולך להם. שוב. לא הולך להם. שוב, לא הולך להם, משום שכאשר יש ביקוש כל כך גדול, לא תנסה, לא משנה אילו סנקציות תטיל עליהם, הביקוש הזה בעצם גורם לכך שהצריכה תמשיך. דרך אגב, אנחנו רואים את זה בכל העולם. המלחמה נגד הסמים, the war on drugs, שמתקיימת במאה השנים האחרונות ויותר, ברחבי העולם, תחת חסות ויוזמה של ארצות הברית, המלחמה הזו נכשלה כישלון חרוץ. היא נכשלה כישלון חרוץ, כי יש ביקוש.
שאלה, עדיין אני במוחמד עלי, זה שנות ה-30 בערך של המאה ה-19 במצרים.
ואחרי.
ואילך.
החדיבים, כלומר...
מה שמפרק את, מתחיל את פירוק האימפריה העות'מאנית. זה דיסאינטגרציה מסוימת.
אתה מדבר על מצרים שבעצם, אוקיי.
למה לא להטיל מיסים על זה? למה למנוע?
אז תראה,
בוא נתפרנס.
יפה. כאשר הבריטים כובשים את מצרים ב-1882, הם מגיעים למצרים אחרי כמאה שנים ואולי יותר של שלטון בהודו. ובהודו היה להם ניסיון ארוך שנים להתמודד עם בעיית הקנאביס, הג'רס, למשל, הבונג, מה שנקרא, בהודו. והבריטים מגיעים למסקנה שהדרך היחידה להתמודד עם בעיה, במרכאות, בעיית החשיש והקנאביס במצרים, היא להטיל מיסים. כלומר, רגולציה ולא איסור. ולא איסור, כן? אל תשכח שרוב הפקידים שאחר כך פעלו במצרים, רוב הפקידים הקולוניאליים ש... הגיעו למצרים, קודם לכן
באו
בהודו, כן. בהודו, mm-hmm. בהודו, והם מגיעים, תראה, הודו שוב, אם אנחנו מדברים על מצרים כ... אתה יודע, מצרים ידועה בעולם הערבי במידה מסוימת של חיבה, במידה מסוימת גם של
לגלוב.
לא, כארץ החשישין. אוקיי. Okay. עכשיו, אוקיי. עכשיו, אם מצרים היא מה שאמרתי קודם לכן, מדינה או תרבות מוכוונת קנאביס, הרי שבהודו היא עוד, עוד יותר. הודו היא באמת, ההיסטוריה שלה עם קנאביס, היא היסטוריה שלה שזורה עם קנאביס עוד...
אבל כאן לא במובן השלילי.
לא, אני לא מדבר על זה.
זה חלק מהתרבות העמוקה.
כן, לגמרי. מה שאני מנסה לומר הוא שהניסיון הבריטי בהודו לימד אותם, ששום prohibition, שום איסור לא יעזור. והם מנסים להנחיל את זה למצרים, ללא הצלחה.
כי?
משום שמעמדות הביניים, ועל כך הראתה עמיתתי ליאת קוזמה בשורה של מחקרים, עמיתתי מהאוניברסיטה העברית, הראתה שמעמד הביניים, האפנדיה במצרים, הועיל והיא סיגלה לעצמה את הערכים של המערב הקולוניאלי, כן? הם בעצם התנגדו לקנאביס, משום שהם ראו בו, כמכשול בדרך לקדמה, קל וחומר, משום שזה היה סם של המעמדות הנמוכים, שיש למשמע אותם, ולחנך אותם, ולמשטר אותם, להיגיינה, למודרניות.
מעניין, כי זה בדיוק המעמד, שממנו באים אחרי כן האחים המוסלמים.
בסדר, אבל כלומר, זה לא סותר.
להפך, זה כמעט משלים, ביחס לחומר המשקר.
אתה יודע מי... חבר הלאומים היה הראשון ב-1925. מתי בעצם הקנאביס הוצא אל מחוץ לחוק, באופן יחסי, הוא הוצא לחוק על ידי חבר הלאומים ב-1925. זה הפעם הראשונה שקנאביס נכנס לרשימת הסמים האסורים, יחד עם קוקאין, יחד עם הרואין, באותה רמה דרך, באותה דרגה. מי האחראים המרכזיים לכך? מצרים. מצרים ב-1924-1925, בוועדת האופיום השנייה של חבר הלאומים, היא זו שלחצה על החברים האחרים.
תעזרו לי לשמור על עצמי.
בדיוק, יפה. בדיוק. תעזרו לנו לשמור על עצמנו. בדיוק. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים למצוא את הגורם האחראי לכך שהקנאביס יצא אל מחוץ לחוק, אנחנו צריכים ללכת אחורה ל-1925, לאמנת האופיום השנייה, שבעצם הכניסה לראשונה את הקנאביס לרשימת הסמים האסורים, והייתה זו מצרים, המשלחת המצרית, שבעצם דחקה במשלחות האחרות, לאשר את האיסור על קנאביס.
היינו באפנדיה, המעמד הביניים היותר משכיל, יותר עירוני במובנים רבים.
אבל שוב, אני רוצה גם לומר שזה לא שונה ממקומות אחרים, שבהם מעמדות הביניים, בין אם בקולוניות, או במטרופולינים השונים, כן, היו אלה בצפו של דבר מעמדות הביניים, שהיו המתנגדים העיקריים לקנאביס כסם.
עכשיו, אני רציתי לקחת את זה, אני מקבל לגמרי את התיקון הזה, שזה באמת אוניברסלי, כי תופעה אוניברסלית, יש לה גם מבעים אוניברסליים, איזה מעמדות משתמשים וכו' וכו'. אני חושב שהעמדה הציונית כלפי השימוש בסם היא מרתקת פעמיים. פעם אחת באופן פנימי זה נורא לא נזירי, כמו הנזירים הסגפנים הציונים, לפחות הם רצו שנחשוב שהם כאלה.
חלוציות.
חלוציות וכו'.
עבודה, עבודה עברית.
כל הדברים היותר גבוהים, נכון. במובן, אנחנו האליט המשרתת, אנחנו הציונים הקדמונים.
נכון.
והדבר השני, אם קנאביס נתפס כחלק מהאוריינט וכו' וכו', כאלה אנחנו לא רוצים להיות.
יותר מזה אפילו, כי בדיוק כמו, שלמשל, צרכן אופיום באנגליה הוויקטוריאנית, כן? דרך אגב, אופיום היה, זאת אומרת, הייתה נכנס לבית מרקחת ברוכש אופיום, אבל שימוש באופיום באנגליה הוויקטוריאנית נתפס כמעשה שיכול להפוך אותך לאוריינטלי. בעצם שאתה זונח, או שאתה בעצם משמיט את הזהות האנגלו-סקסית, שהלבנה שלך.
שהיא שליטה רציונלית על
גור. זה משנה אותך מבחינה גזעית, זה מה שאני מנסה לומר. והציונות, בתקופה שלפחות שבין שתי מלחמות עולם, כן, בתקופה המנדטורית, כאשר היא מגיעה לפה, ובעצם פוגשת לראשונה ערבים מהשני חשיש, כתוצאה מכך שהם היו צרכנים הציונים, היו צרכנים של ידע קולוניאלי על סמים שהגיע לחופי הארץ, הם ראו בשימוש בחשיש, דרך אגב, כמו למשל סדומיות. גם סדומיות הייתה הופכת אותך לערבית.
זה ביטוי שאתה משתמש בו באחד המאמרים.
זה לא אני, זה מאופרי אילני.
אופרי, נכון, אתה מצטט את אופרי אילני, נכון?
נכון.
סדומיות זה הומוסקסואליות.
נכון, נכון.
כן.
דבר, תופעה או הרגל שעלול להפוך אותך לערבי, כך גם שימוש בחשיש יכול להפוך אותך לערבי, ולא זאת בלבד. לא רק מבחינה, הייתי אומר, גזית או אתנית, אלא גם מבחינה תרבותית. וכך בעצם אתה מסכן את הפרויקט הציוני, שבנוי על הפרדה בין ערבי לבין יהודי.
אז עכשיו בואו נלך עם זה עוד קליק. שלב ראשון, אני הציוני מגיע עם תודעת המערב הקולוניאליסטי, אלא אוריינט, שבו אני מתיישב עם הקולוניות שלי, ואני לא רוצה להיות כעם הארץ, ולכן אני שם את הסייג הזה, ואז קמה מדינת ישראל, מגיעים גלי הגירה ממדינות ערב.
כי זה לא רק הגלי, יש גם דה-פופוליזם, בוא נאמר, הגירוש הוא הבריחה של 700 אלף ויותר פלסטינים, ובמקומם מאכליסים מחדש את מדינת ישראל ביהודי המזרח התיכון, בדיוק.
והם באים, גם חלקם באים עם ההרגלים של החברה הערבית.
כן, לא רבים מדי, לא רבים מדי, אבל כן.
אבל זה כשאני חושב, נגיד, על ילדותנו, לעזוב עכשיו על ילדות הורינו, ילדותנו פה בארץ, החשיש גם היה נתפס כמקום של פשע, של מאורות, של המעמדות הנמוכים, שלצערנו באותם ימים גם היו כמעט שם נרדף למזרחיים.
נכון.
זאת אומרת שהממסד הממסד הציוני, שעמדתו כלפי קנאביס ומוצריו הייתה קולוניאליסטית אנטי-אוריינטלית, הופנם פנימה גם למלחמת המעמדות התוך-ישראלית.
נכון.
אתה יודע מה, אני שואל בעצם, אני לא אומר.
אוקיי, אז הנה, אני הבנתי שאתה שואל, אז אני עונה. אוקיי. תראה, אנחנו יודעים היום, למרות שלא נעשה סקר מקיף בזמנו, בשנות ה-50 וה-60, כן? בסופו של דבר אנחנו יודעים אני יודע, זאת אומרת, מדוחות של המשטרה, מדוחות של משרד הבריאות, שלא מדובר ביותר מכמה אלפים בודדים של שני חשיש מבני מעמדות המזרח.
היו יותר שוטי ערק מאשר
לגמרי, נכון, כן, אני מסכים איתך. כן. אבל התופעה הזאת עוררה פאניקה מוסרית. פאניקה מוסרית מפני
ויקטוריאנית, מתחסדת, לגמרי. לא...
נכון, כן. נכון. מפני לבנטניזציה של החברה הישראלית. שהמזרחים ידביקו את האשכנזים, שלא לומר הלבנים, כן, בצריכת חשיש, וכך אנחנו בעצם נהפוך להיות חברה ערבית.
איפה זה בא לידי ביטוי?
זה בא לידי ביטוי גם בעשרות אם לא מאות אם לא אלפים של מאמרים בעיתונות.
דאז.
דאז, זה בא לידי ביטוי בדוחות רשמיים של המשטרה, זה בא לידי ביטוי בדוחות רשמיים של משרד הבריאות, זה בא אפילו לידי ביטוי בתיקון פקודת הסמים, למשל ב-1968. דרך אגב, תיקון פקודת הסמים ב-1968, שלא היה לה דבר וחצי דבר עם חשיש, אלא בעצם המטרה שלה הייתה לאפשר למדינת ישראל ליצור אופיאטים למטרות רפואיות. אבל המתנגדים לחוק הזה התנגדו משום שהם חששו שמה הדבר הזה יוביל לסימום.
אתה מתחיל במשככי כאבים ולך תדע איפה
נכון,
זה נגמר.
נכון, בדיוק. כאשר הדוגמאות שלהם היו מזרחים, בני עדות המזרח, שהמחורים והשטופי זימה והלא רציונליים והפרימיטיביים, הכל כמובן במרכאות
קלות ומכלות. כאן בהקשר הזה מאוד שייך האוריינטליזם של אדוארד סעיד, זאת אומרת, היחס של הממסד המפאיניקי האירופאי האשכנזי כלפי אנשי המזרח היה יחס של התנשאות גזנית.
בוא נאמר כך, בוא נאמר את זה כך.
בוז.
החשיש היה אמצעי אחד מיני רבים של, נקרא לזה מפאי, שנקרא לזה השלטון ההגמוני, כן? להפליל את המזרחים ובעצם לדחוק אותם לשוליים החברתיים והכלכליים של מדינת ישראל.
להפליל באיזה מובן תפסתי מישהו עם סם לשימוש אישי, שבע שנים בכלא.
מזכיר לי שבתקופה שבזמן מרד ואדי סליב.
1959, בחיפה, כן.
מפכ"ל המשטרה שכרגע ברח לי שמו, אמר שבעצם כל התופעה הזאת, וכל המנהיגים של המרד הזה, כלומר, הם כתוצאה מעצם היותם של המוחים חשישניקים וסוחרי סמים, חד וחלק. כלומר, אתה בעצם מבטל, דוחה על הסף את אי-סביות הרצון ואת את המניעים של המחאה הזאת, על ידי כך שאתה טוען שהכל נובע משימוש בחשיש. עכשיו, גם זה דרך אגב פרקטיקה קולוניאלית. ב-1857, כאשר פרץ המרד הגדול בהודו, אוקיי? השלטונות הבריטים טענו שכל המרד הזה הוא נובע, הוא תוצאה משימוש מופרז בחשיש על ידי המורדים. בוא נלך קדימה, 1936-1939,
המרד הערבי הגדול.
ואז אתה מגלה שהעמדה הציונית, אחת מהעמדות הציונות המרכזיות הם, שאין למרד הזה דבר וחצי דבר עם מטרות לגיטימיות, עם מניעים לגיטימיים, פוליטיים או אחרים. זה נובע כתוצאה מכך שהם חשישים. הם בעצם ממשיכים, אפרופו מה שדיברנו מקודם, הם בעצם ממשיכים את דרכם של החשישים מימי הביניים, שלמעשה הם מפגינים חוסר רציונליות וחוסר שליטה עצמית, בגלל שהם צרכני חשיש.
ב-36-9 זה היה כפול אולי. גם הבוז של הסונים התגלגל לבוז של הבריטים והציונים כלפי המורדים, וגם ההאשמה שלהם כולם רוצחים במובן
נכון.
של פעולות
לא,
שפלות בהשפעת הסם.
בדיוק, החשיש הוא בעצם הקטגוריה ההסברית למרד.
בנינו כאן 3/4 של החשיש של המעמדות הנמוכים, החשיש האסור, החשיש הממתג, החשיש וכו' וכו', ועד אתה ב-2024, מי שאין לו אישור לקנאביס רפואי הוא לא אליטה, המערב כולו משתמש בצורות כאלו ואחרות. אני תמיד אומר בצחוק שאצלנו בבית יש אישור אחד לקנאביס רפואי ו-12 משתמשים. אני לא בטוח שאלה הפרופורציות, אבל זה שינה, חשיש שינה לגמרי.
קנאביס. כן. כי עוד מעט אני אסביר לך למה זה חשוב.
שינה לגמרי את מיתוגו ומיצובו, עד כדי כך שאתה רואה את אילון מסק מתגאה בשידור חי, שכן, לקחתי שחטה, איפה קרתה הטרנספורמציה הזו, או למה היא קרתה?
קודם כל, הטרנספורמציה הזאת קרתה, תראה, אוקיי, הטרנספורמציה הזאת קרתה משום שאנשים, יותר ויותר אנשים, שהשתמשו בקנאביס, בין אם בצורות שונות, פתאום מבינים שההשפעות אינן כפי שסיפרו להם, או כפי שמערך ההסברה בכל אחד ואחת מדינות הסבירו להם. דרך אגב, אני רוצה להזכיר לך פה, לתת חשוב את ההיבט הגלובלי, כי כאשר פה, בתקופה שבין שתי מלחמות עולם, החשיש נתפס כסמל של ברבריות אוריינטלית, שמובילה, שהשימוש בו מוביל לטירוף ולרצח, בארצות הברית באותה תקופה, איך הוא נקרא? כן? איך נקרא איך נקראת המריחואנה? כן? Reefer Madness. כלומר שהג'וינט שמוביל לשיגאון, או Killer Weed, עשב רצחני. התמות האלה הן תמות גלובליות. אוקיי? אבל מה שקורה הוא בשנות ה-60, בשנות ה-50, דור הביט, שנות ה-60, שנות ה-70, שיותר ויותר, או בוא נאמר מגזרים, המגזרים שצורכים קנאביס הולכים ומתרחבים, בני אדם יותר ויותר מגיעים למסקנה שמה שסיפרו להם, מה שהתעמולה המדינתית, בכל אחד ואחד מהמדינות, לא רק כן בארצות הברית, בעצם סיפרה לך, זה בדיון, זה סיפור אגדה. ולכן יותר ויותר אנשים, או מעגל צרכני הקנאביס הולך ומתרחב, ככל שאנשים יותר ויותר מגיעים למסקנה שאין בו פגם, או יותר נכון, החומר הזה איננו מזיק כפי שסיפרו להם.
אולי, אני יכול אולי...
עכשיו, בישראל, סליחה. בישראל זה קצת אחרת, כי מה שקורה, כל עוד חשיש נתפס כחומר ערבי. שמתי חלה התפנית הגדולה בשימוש בקנאביס בישראל? היא קורית בשנות 2000. למה היא קורית בשנות 2000? משום שיש נסיגה מלבנון, כלומר, החשיש הלבנוני...
הנתיב נגמר.
הנתיב נגמר. יותר מזה, גם החומה או הגדר עם גבול במצרים, אוקיי? ואז אי אפשר, חשיש לא מגיע ממצרים, ואז הישראלים מגלים, רגע...
יש עציץ.
יש עציץ. עכשיו, אז אתה מגדל עציץ, ואז אתה מגדל מריחואנה. אתה מעשן מריחואנה, ומריחואנה כרפרטואר, זה נחשב כחלק מהרפרטואר התרבותי המערבי, בעוד שהחשיש יש לו קונוטציות ערביות, ואחת הסיבות להתפשטות עישון המריחואנה בארץ, היא התפנית הזאת באוריינטציה לכאורה, האוריינטציה
כמו
התרבותית.
כמו תמיד, נסיבות גיאופוליטיות כן, משנות את קנאב... הצריכה.
מריחואנה מריחה כחלק מהרפרטואר המערבי, האירופי, האמריקאי.
תן לי לנסות עליך מחשבה, כלומר אני לא יודע אם אני יכול לתמוך אותה עד הסוף, אוקיי? בשנות ה-60, המערב הזה נפתח, חיפושיות נוסעות להודו, מביאות משם הרבה מאוד מחשבות ורעיונות, ובין השאר גם את התרבות הזו של שרוויה בשימוש בקנאביס ובמוצריו.
בתקופה הזאת כבר הם צרכו דברים הרבה יותר קשים
מקנאביס. אני באזור דיון שלנו, אני לא בחומרים היותר קשים ומשנה תודעה, זה לא השיחה הזו. והם מביאים, הם בעצם פותחים את הדלת לניו אייג'יות, שלא מקבלת את הסטרוקטורות הישנות של לבן גבוה גמול, שחור נמוך, מחושש. וחלק מהשבירה התרבותית של ההגמוניה המערבית כרוכה גם בהתנסויות של bottom up. המוזיקה עולה מלמטה למעלה, והיא לא רק בטהובנית, והביגוד, והמקום של הכדורסלן, השחור מהרלם, וחלק מזה זה גם השינוי שצומח מלמטה, אם ההכרה שזה פחות מסוכן.
נכון.
או לא מסוכן כלל.
אני מסכים איתך לגמרי. אני מסכים לגמרי. דרך אגב, האם אתה יודע שמדינת ישראל עומדת במקום הראשון בצרכנות הקנאביס בעולם?
הרפואי או הרגיל?
לא משנה. 27% מהישראלים הם צרכני קנאביס, לעומת, שוב, אני מקווה שאני...
18%.
בדיוק, 18%.
כן, במדינה הבאה.
במדינה הבאה שאינני זוכר
מי היא. זה או ארצות הברית או
אחת אירופה. לא, ארצות הברית היא 16. זאת אומרת, מדינת ישראל היא בעצם מקום, היא בעצם מספר אחד.
אז איך ההסבר לזה?
אני מנסה למצוא לזה המון הסברים. זאת אומרת, אני מנסה למצוא לזה הסבר, ואני לא מצליח
לשכנע את עצמי. אז אני אשאל את זה טיפה אחרת. באותו רבע מן האוכלוסייה שצרח בין פעם אחת לבין שימוש קבוע, אתה יכול לעשות מיפוי חברתי?
כולם, אברום, כולם מעשנים. כולם. כלומר, אתה יכול להיות חרדי, אתה יכול להיות מתנחל, דרך אגב, אתה יכול להיות גזען, אתה יכול להיות פרוגרסיבי, כולם מעשנים בארץ. כולם. באופן חד וחלק. אין מגזר היום, אין מגזר היום שלא מעשן. אני אגיד לך מה כן קרה, כמו בשאר העולם. אם פעם עישון קנאביס, היה בזה איזשהו סימן של חתרנות. זה נחשב כמה שנקרא סאב-קלצ'ר, שבו אתה בעצם חוגג את ההתנגדות שלך לנורמות ולמוסר הדומיננטי. היום אחד מהדברים הטרגיים שקרו אי פעם לצריכת הקנאביס, זה שבעצם העוקץ הפוליטי נעלם. היום כולם מעשנים. היום, שים לב, מי הם התומכים הגדולים ללגליזציה? אני לא מדבר על קנאביס רפואי. התומכים הגדולים ללגליזציה בארץ הם אותם אנשים שיבואו ויאמרו לך, אנחנו עובדים 7 ימים בשבוע.
תן לנוח, תן לתפוס.
אנחנו עושים מילואים.
אנחנו הישראליות, זה על הכתפיים שלנו.
בדיוק.
צריכים להירגע.
נכון. אין לזה שום ערך פוליטי כפי שהיה לזה בעבר. וזה לטעמי אחד מהדברים שחסרים היום בצריכת הקנאביס, פה ובעולם כולו בכלל.
אני לא מתווכח, אני חושב שכל דבר שיכול לעזור לאיזושהי הרגעה של המצב מצידי, שכל המזרח התיכון יעשן וירגע. אבל אנחנו מקליטים את הפרק הזה ברגע עדין בזהות הישראלית, אנחנו מקליטים אותו ביום הזיכרון לחללי צה"ל, פעולות האיבה, 2024. אני לא יודע מי יקשיב לזה מתי, ויש ניחוח אחד לספר הזה שמתחבר. על הדפים של הספר הזה של נקמת האבות, אורי אילן, שהיה שבוי בכלא הסורי, כתב את המסרים שלו לפני שהוא התאבד ב-55. כשהוא כותב ושם בגרביים שלו, לא בגדתי, זה על דפים מן הספר הזה.
מה אתה אומר?
כן. עכשיו, זה נורא מעניין איך זה הגיע אליו. האם זה היה בכתביו כשהוא יצא למסע שלהם בסוריה, כשהוא נפל בשבי? מפוקפק, לא בטוח. האם מישהו מן הקהילה היהודית, והיה שם אדם כזה שסיפק להם אוכל, ובין השאר גם הוא ביקש ספרים בעברית, זה הספר היחיד שהיה לו, כי שמי הוא דמשקאי.
נכון.
לא לגמרי ברור איך זה הגיע, אבל זאת עובדה שחלק מן המיתולוגיה הציונית כבר, גם היא איכשהו כתובה עם דפי הספר הזה.
יפה.
חגי, תודה רבה.
תודה לך, תודה על ההזדמנות.